בואו נחלק את הדף. האמת שרציתי גם להיכנס לעוד כמה דברים, אז נתחיל מהדף. זה בדיוק, אני חושב שזה משמיים, הנושא שלנו ממש קשור למה דיברת. האמת שאני התפסתי לאחד עם אותיות גדולות. הנה, יש אותיות גדולות. אה, לא זה, לא זה. זה. כן, וואה. אתם מצליחים לראות או שאתם צריכים משקפיים מגדילות?
ברוך השם, עדיין...
אוקיי. אומר רבנו... רגע, יש פה עוד דפים, מי שצריך. כשיש חס וחלילה דינים על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדינים. וזה בחינת ריקודים והמחאת כף, כי ריקודים והמחאת כף נמשכים מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש, כי על ידי שמחת הלב, הוא מרקד ומקל כף אל כף, וכמובן בתיקונים, והי רוח עד נשיב בשש פרקים של הזרוע ובשש פרקים של השוק. והיא בחינת המחאת כף ובחינת ריקודים, וזהו בחינת ליבו נשא את רגליו. היינו, על ידי הרוח שבלב באים הריקודים. היינו, רגע, נעצור פה. זה שלב ראשון בדברי רבי נחמן, עד המילה היינו על ידי הצדיק, זה שלב ראשון. שבו רבי נחמן מלמד אותנו את החשיבות העצומה של ריקודים ומחיאות כפיים. עכשיו, זה תורה של רבי נחמן שהיא מעצבת במיוחד את המסנגדים. מי שאומרים, למה יש במגילת אסתר שלוש מקומות שקוראים במנגינה של איכה? אתם מכירים את זה?
כי צריך לשמוח.
כי כדי לשמח את המסנגדים.
למה רק שלוש?
למה רק שלוש? שלא יהיה מושב ליצים. קיצור, כן. הנה, תפעילו את הראש. אוקיי. או שאתם מנומסים. הכל טוב. עכשיו, בעצם, הנקודה היא שלפעמים באמת בן אדם כבד. והכבדות לכאורה נובעת מזה שבן אדם... מה? מה קרה שחר?
לא.
צחקת או ש...
קצת.
סליחה. לא, שלא... כן. לפעמים יש כבדות, והכבדות לפעמים נובעת מזה שבן אדם... וזה הדינים. מה זה דינים? דינים זה גם משהו מאוד מאוד עמוק בפנימיות התורה. אבל כיוון שאנחנו עוסקים עכשיו בחסידות, והנקודה המרכזית היא לא לימוד הקבלה, שזה תעשו אחרי שתתחתנו עם הרב נפתלי ועם כל התיקונים והמעלות. אני עכשיו לא עוסק בקבלה, אני עוסק במושג דינים שמושאל לעולמה של החסידות. שמה מושג דינים אומר? העולם שלנו הוא עולם שיש בו חסרונות, שיש בו כישרונות, שיש בו נפילות. ואנחנו עסוקים בזה, למה אנחנו עסוקים? אנחנו רוצים להשתפר. אנחנו רוצים להשתפר. כיוון שאנחנו רוצים להשתפר, אנחנו מסתכלים על מה שלא עובד טוב בעולם, חושבים איך לשפר אותו. אצל גברים במיוחד, אצל גברים ונשים זה בא בצורה שונה. אצל נשים זה בעצם בא מעולם הרגש, שלפעמים הרגש של האישה הוא רגש שחווה מאוד עמוק דברים, ואז כשבן אדם חווה לעומק, כשהאישה חווה לעומק את החיסרון שבעולם, את ה... כאב, אז היא עצובה מאוד. אבל אצל האיש זה בא במקום אחר. גברים הם שיפוצניקים, כלומר גברים יש להם נטייה לקחת משהו ולתקן אותו. כמו שהם משחקים בלגו, כמו שיש כאלה שכבר קטן להם לשחק בלגו, אז הם מתקנים את האוטו שלהם, וכל פעם מגיעים למוסך כדי לסדר עוד משהו באוטו שלא צריך לסדר בכלל, רק כדי לשפץ עוד משהו, וכשיש יום פנוי בבית הם מוצאים ישר את ה... מברגה והפטישון והמקדחה ומתחילים לתקן דברים. זה הנטייה הגברית לתקן ולשפץ דברים בעולם, וזה טוב. אדם למה? על יולד בן אדם נוצר לעבוד בשדה ולתקן דברים. מה?
זה יעיל מאוד.
זה יעיל גם, נכון, לא בטוח שזה יעיל כל כך, כי לפעמים בגלל שהגבר רוצה לתקן בעצמו לא מזמין בעם לקצוע. ואז פעם אני תיקנתי, פעם אני החלפתי גומי למכונת כביסה שלנו. אמרתי לאשתי, אנחנו חוסכים מלא כסף. וואי, כמה כסף בזבזנו על זה. קניתי את הגומי ופרקתי את המכונה. מה, מי שלומד מסכת יבמות לא יכול לפרק מכונת כביסה? אין בעיה. פרקתי והחלפתי את הגומי במכונה. עבדה מצוין במשך יום אחד. ואחרי זה הזמנו במקצוע. עכשיו,
זה הנטייה הגברית היא בעצם ללכת ולתקן דברים ולשפר אותם וכל הזמן קדימה. ואז לפעמים הגבר כשהוא לא מצליח, הוא בדינים נתקע בקיר ומתנגש בו ומנסה עוד פעם. ופעם כשלא היה ווייז, אז היינו משתדלים לדעת בעצמנו איך מגיעים למקום. אבל אתה נוסע מירושלים לפתח תקווה. ובתור ירושלמי, אזור המרכז זה גוש אחד ענק חסר הבנה. אתה מגיע למרכז, אתה אומר, אני ידע לנווט פה, מה, אני יודע, יש לי חוש כיוון. ואז אתה הולך לאיבוד, ובטעות הגעת להרצליה במקום לבת ים, מתחיל לשאול שם אנשים, תגידו איפה רחוב הרצל, אומרים לי, אתה נמצא ברחוב הרצל, אבל בבת ים, לא בהרצליה. בקיצור, אתה נמצא במצב כזה, ואז אשתך אומרת לך, למה לא לשאול מישהו? אני רוצה בעצמי, אני רוצה לתקן בעצמי, אתה כועס שזה לא עובד לך. זה הדינים, כלומר, הצמצום של העולם מונע מאיתנו את ההתרחבות שהיינו רוצים להגיע אליה. ואז עושה את הבן אדם עצוב וכבד. והכובד הזה מונע את השמחה. איזה שמחה זה מונע? יש כל מיני גוונים למושג שמחה. פה אני נוגע בנקודה מסוימת, בכבדות ובלאות שיש לאדם. לפעמים האדם לאה. מה זה אומר לאה? האדם נמצא במצב כזה של אין לי כוח. אין לי כוח לזוז, אין לי כוח לעשות דברים, אין לי כוח לפתוח את הגמרא עכשיו, אין לי כוח לקרוא מחדש את התוספות, אין לי כוח לתורנות הזאת, אין לי כוח ללכת לטפל בכל מיני דברים שאני צריך לטפל בהם. וממה זה נובע? אתה כבד. עכשיו אני אומר את זה, אני הרבה פעמים מרגיש כבד בחיים, לא דבר שאני לא מכיר אותו, שזה כבדות, זה דבר שיש לנו הרבה פעמים בחיים. ומה שאומר רבי נחמן, תדע לך שהפעולה הזאת שאתה עושה עם הגוף, היא פעולה שנוגעת מאוד מאוד עמוק בנפש. מאוד עמוק בנפש. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? כשאנחנו מסתכלים על הברסלבים שמגיעים ממאות הנחנחים ועושים קפיצות וריקודים, כי הם קראו את התורה הזאת ברבי נחמן, משהו מפריע לנו שם. מה מפריע לנו? שלכאורה השמחה הזאת היא חיצונית. היא לא באמת נוגעת פנימה. ואנחנו גם צודקים לפעמים בזה. באמת זה יפה נשאר שטחי וחיצוני. כלומר, הבחורצ'י כזה, צריך ללכת לפסיכולוג ולהבין מה נסגר איתו בחיים, במקום עכשיו לקפץ ולקפץ ולחשוב שזה מה שיעזור לו. אבל אותו דבר, גם אנחנו צריכים להפסיק ללכת לפסיכולוג או להפסיק להסתכל במבט כבד ולתת לעצמנו גם את הכלילות הזאת. למה? כי הכלילות הפיזית יכולה לגעת בנקודה מאוד מאוד עמוקה בנפש. עכשיו, למה אני הבאתי את זה בשיעור שעוסק בזוגיות? בגלל שאני חושב שזה מה שפורי מלמד אותם מבחינה זוגית. רגע, אני אסיים במשפט אחד את הקטע הזה, ואז אענה לשאלות. זאת אומרת, מבחינה זוגית הרבה פעמים מה שצריך, וזה הרבה פעמים תפקידו של האיש, כי לאישה זה יותר קשה, לפעמים זה הפוך, אבל לרוב זה האיש יכול לעשות, להצחיק, להכליל, למחוא כפיים ולקפוץ, עד שיהיה מצב של ליבו נשא את רגליו. וזה קשה לעשות את זה, כי לפעמים אדם נופל למקום של כעס ולמקום של כבדות, והוא לא מסוגל לשמח את הבית שלו. וכשאין שמח, ויש הרי מצווה לשמח את אשתו. ושמח את אשתו. זה נכון גם ברגל, זה נכון בשנה ראשונה. זה נכון באופן כללי. להכניס שמחה לשם. אני אתן דוגמה אחרונה לפני השאלה של ערן. יש דין בהלכה שאישה שנודרת נדר, הבעל יכול להפר אותו. למה זה רק בכיוון הזה? למה זה לא להפך? איש שנודר נדר, האישה יכולה להפר אותו. הרי מדובר שם על נדרים שיכולים לפגוע בשלום בית. אם היא נודרת, נגיד, שהיא לא תהנה ממנו, נודרת כל מיני, אותו דבר גם הוא יכול לנדור.
רק על זה?
כן, זה הנדרים כאלה, לא כל נדר בעולם. נדרים שנוגעים אליו, אז הוא יכול להפר אותם. אבל למה דווקא נדרים, למה דווקא הוא יכול להפר את שלה ולא את שלו? באופן כללי, נטיית הנשים בעולם זה לקבל על עצמם עול והתחייבות. נשים נוטות לקבל על עצמם עול. והתורה אומרת לאיש, תשחרר את אשתך. תשחרר אותה מהעול הזה. התחייבויות מיותרות, מוגזמות, שהיא שמה על עצמה עוד משהו ועוד משהו, לוקחת על עצמה ושוכחת את הזמן לעצמה וזה, תשחרר אותה מזה. איך תשחרר אותה מזה? היא קיבלה התחייבות, תפר, תגיד, מופר לך. מה אתה אומר?
לנשים יותר קל לקבל עול מגברים?
כן, כן. נשים מקבלות עול יותר מגברים באופן בטבען, הן פחות מרדניות בדרך כלל. יש מרדנות, בסדר? אני מדבר כאילו על הנשיות מול הגבריות, ולא על אישה ספציפית. בסדר? יכול להיות איש מאוד מאוד צייטן ואישה מאוד מרדנית. באופן כללי, הגברים יותר מרדנים. בסדר? לכן כיתות מעורבות זה בעיה חינוכית. למה? כיתה מעורבת אם יש בת שהיא עם אופי מרדנית, לא, היא לא תוציא את זה מן הכוח לפועל, כי כל הבנים שם מרדנים. בסדר? ולהפך, אם יש בחור שהוא יודע להקשיב ולשבת על הכיסא, הוא לא יצליח, כי כל הבנות מפריעות אותו. בדרך כלל הבנות מפריעות לבנים ללמוד, על ידי זה שהן משיגות יותר בלימודים, והבנים מפריעים לבנות ללמוד על ידי זה שהן מנסים לעשות פוזיט. ולכן זה בעיה. מה?
זה לא בכל גיל.
נכון. ככל שהגיל עולה, זה יותר עולה. בגיל של תמר, זה עדיין לא קורה. עוד היה, סליחה, בלבלתי.
לא, אז כיתה ד', היי,
כבר מכיתה א', צריך לחנך לזה, ולכן לכתחילה, עדיף לא לעשות מה שאני עושה, ולא לשלוח את הבן שלך לבית ספר מעורב. בסדר? לכתחילה, עדיף לא לשלוח למעורב, כבר מכיתה א', למה? מדין חינוך. בסדר? כן. אבל גם זה הפוך. זה גם וגם, כן? וזה בחינת ליבו נשא את רגליו. הלב נושא את הרגליים, על ידי הרוח שבלב באים הריקודים, נכון? אבל איך נוצר הרוח שבלב? איך נוצר הרוח שבלב? לא כתוב איך זה נוצר, נכון? מה? רגע, בוא נראה בהמשך, בסדר? אבל בפשטות, שים לב לדבר חשוב. כשאתה עושה ככה, מה יש לך בין הידיים?
רוח.
עכשיו, מה נמצא באמצע בין הידיים? לפי פנימיות התורה, יד ימין, יד שמאל, זה הספירות שמול הלב, והלב זה האמצע שלהם, בסדר? חסד, גבורה ותפארת. כן.
לא הבנתי את מה שהם מובא בתיקונים, והי רוח הנשי בשיט פרקין דדורה, בשיט פרקין
דדורה. הוא מביא משם הוכחה שהרוח שבלב נושבת בידיים וברגליים. אז באופן כללי נעצנו מטרה אחת, ועכשיו נראה איך עובדים על זה עוד יותר. המטרה היא להכליל את עצמך, אוקיי? לבטל את הדינים על איזה שאתה קל יותר, נעשית את רגליים. עכשיו, היינו על ידי הצדיק שהוא בחינת רוח, נתבטל הגאווה, כנל, כמו שכתוב, אל תבואני רגל גאווה, ונתבטל לעבודת אלילים, כמו שכתוב, ורחצו רגליכם זה עבודת אלילים. וכשנטלה הרגלין על ידי הריקודים, בחינת נשא ליבו את רגליו, ונתבטא לגאווה, היינו עבודה זרה, על ידי זה נמתקים הדינים. אוקיי. אז קודם כל צריך לבטל את העבודה זרה ואת הגאווה. מה הקשר בין גאווה לעבודה זרה? גאווה זה אגו. אגו זה בעצם, האגו הוא דבר טוב. אלא אם כן, הוא רואה רק את עצמו. הוא אגוצנטרי. אגוצנטרי זה לא טוב. עבודת אלילים זה אומר, משהו בעולם הוא הכל. יש רק מישהו אחד שהוא הכל, וזה הקדוש ברוך הוא. שום דבר אחר הוא לא הכל. ברגע שיש משהו בעולם שהוא הכל, זה עבודה זרה. זה יכול להיות גם דברים טובים. זה יכול להיות דברים טובים, שברגע שמשהו אחד הוא חזות הכל, זה עבודה זרה.
עבודה זרה זה לא שהיא חזות הכל, זה פשוט לא מטילה למשהו חזות הכל, נכון? משהו כזה.
מה?
זה לא שעבודה זרה.
עבודה זרה זה ברגע שאתה לוקח משהו והפך אותו לחזות הכל.
זה לא שאני לא מבטל אותו ביחס לחזות הכל?
ביחד לקדוש ברוך הוא.
כן, כי
הרי גם... אם תבטל אותו ביחס לקדוש ברוך הוא, זה כבר לא עבודה זרה.
לא, כן, אבל אני מתכוון שכאילו אין לך אליל שהוא הכל. אלא הבעל, יש לך את הזה, יש לך את הזה.
לא, אבל אתה רואה אותו כשלעצמו עכשיו.
אה, כנפרד מה...
כנפרד, כן. ובעצם מה זה צדיק? צדיק זה מי שמבין שהכוחות שלו קשורים לקדוש ברוך הוא. מידת צדיק בחסידות משמעותה יסוד. מה זה אומר? אני עכשיו... צינור שמחובר לקדוש ברוך הוא, ומה שאני עושה בעצם הוא חלק מהסיפור הגדול של הקדוש ברוך הוא. אני לא כשלעצמי, אלא אני ממשיך אותו. זה הכוונה. ועל ידי זה אתה מבטל את הגאווה, בסדר? זה מה שעושה צדיק. עכשיו הוא אומר, כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, נמשך חרון אף בעולם. וכשנתעבר העבודה זרה, נתעבר החרון אף, ונמשכים החסדים, ואז הרגליים בחינת רגלי חסידיו. אנו מבחינת חסדים, אנו מבחינת חסדי דוד הנאמנים. רגע, לפני חסדי דוד הנאמנים, מה הוא אמר לנו? כשיש עבודה זרה, כלומר, כשיש משהו אחד שלא מתחבר לדברים האחרים, אלא הוא לעצמו, הוא אגוצנטרי, אז התוצאה היא כעס. למה? כי ממה נובע הכעס בדרך כלל? אני רציתי שנעשה משהו, ואתה לא הבנת מה אני רציתי, ואתה עשית אחרת ממה שאני אמרתי, ואז מה נוצר שם? כעס, נכון? ממה זה מתחיל? מזה שאני לא הבנתי שרגע, יש את מה שאתה רצית, ויש את מה שהוא רצה. אתה הבנת דבר אחד, הוא הבין דבר אחר. ברגע שיש כעס, זה אומר, חרון אף, זה אומר, עכשיו, זה, כמובן, בן אדם לא צריך להימנע מלהתעצבן על מישהו אחר, על משהו שהוא לא בסדר בו. רק מה להתעצבן הבריא? להתעצבן הבריא זה להגיד לו, היי, הלו, אני פה. מה, אתה לא רואה אותי? אתה לא יודע מה זה? אבל מתי זה הופך להיות כעס? מתי זה הופך להיות חרון אף רע? מתי שאני פשוט רוצה להכתיב את הכללים בעצמי לך? בסדר? שזה בעצם מקביל לעבודה זרה. יש נקודה בתוכי, היא קובעת את הסביבה כשלעצמה, בלי תאום. בסדר? אז בעצם כעס זה פירוד כזה, שהוא כמו עבודה זרה שהיא לתאווה יבקש נפרד. כן, עבודה זרה היא רוצה פירוד, אוקיי? וצדיק זה חיבור. כלומר, אני מבין שיש מקור אלוקי. איך זה קשור לשלב הקודם? כי בעצם הרוח שבלב, באדם, זה כמו המציאות האלוקית, הצדיק, בעולם. בסדר? מה הרוח שבלב עושה באדם? היא הלב, התפקיד שלו, פיזיולוגי, להזרים הכל לכל הגוף, הלוך וחזור. אותו יותר. בסדר? חמצן וחומרים והכל. עכשיו, זה הלב. הרוח שבלב, היא מאפשרת את התזרימה הזאת. בסדר? ואז הידיים והרגליים מתחילים לזוז, והכבדות מתבטלת. עכשיו, הכבדות היא תהליך הפוך. זאת אומרת, לעצור את הרוח שבלב, וכל דבר הוא לבדו. בסדר? מינים אחרות. אני עכשיו יושב על הכיסא, ואני קווץ' כזה, אני נבח, ואז אני רוצה לזוז לאן שהוא. במקום לזוז לאן שאני רוצה לזוז, הידיים לא מושמעות לרצון שלי. כלומר, הרצון נשאר פה, ולא מתפשט לכל הגוף. ומה עושה הרוח שבלב? היא גורמת לרצון שפה, להתפשט לכל הגוף. ואז הגוף מתחיל לזוז עם הרצון. זה הסיטואציה הקבועה שמתחילה כמעט כל ליווי בעולם. אני רוצה, ובכל זאת לא עושה. בסדר? יש לי רצון, ויש לי מה שקורה בפועל, וזה לא עובד ביחד. בסדר? אז אחת הסיבות שזה לא עובד ביחד, בגלל שיש נתק בין הגוף לבין הרוח שבלב. ומה גורם לנתק הזה? זה שיש את האגו הזה לחלקים בגוף, כלפי הגוף. או זה שיש לי את האגו ביחס לאחרים, לא עצם קיומו, אלא זה שהוא נתפס לבדו, זה שאני לבד פה. והחיבור הזה בין החלקים מאפשר את התנועה, ואז הקלילות נכנסת.
לרקוד זה בעצם להתניע מהרגלים?
מה?
לרקוד זה להתניע מהרגלים.
בדיוק. לחבר את המעגלים בגוף. לכן הריקוד המשותף של אנשים זה עוד יותר טוב. רבותיי נהגו תמיד לא לרקוד לבד ככה, אלא לרקוד ככה, נתת ידיים. למרות שלכאורה לרקוד ככה הרבה יותר קל. למה? כי אז אני צריך להניע את עצמי, אני לא צריך לתאם את התנועה שלי עם מישהו אחר. אבל לתאם את התנועה שלך עם מישהו אחר כשזה קורה, זה הרבה יותר ממעלה. למה? כי בעצם יצאת עוד יותר חיבור, עוד פחות אגוצנטריות, אני מתואם עם מישהו אחר, ואז יש יותר זרימה מנקודה לנקודה. כשיש יותר זרימה, אז יש פחות כבדות. אני פחות שוקע במקום, מבינים? העבודה זרה, אחרון אף, זה לשקוע במקום, להיות זועף בתוך עצמך, ואז יוצר דינים, יוצר כבדות. אתה רוצה להשתחרר ממנה ולהיות בתנועה ולהתחדש, אתה צריך את הזרימה הזאת.
אז רוח זה דבר קיים גלבור האדם, זה לא קשור לאיב יש רוח או אין רוח.
נכון, אבל יש חסימות לרוח לפעמים. כן, לפעמים חנוק, סוגרים את החלונות יותר מדי, אז הרוח לא נכנסת, בסדר? ואז מתכווצים כזה במקום, לא זזים, בסדר? ואז הוא אומר, והיינו בחינת חסדי דוד הנאמנים. הנאמנים דייקה כי נתבטלו אמינות והכפירות. וגם זה בחינת תמחה התקף. כי על ידי רוח נתגלה הערת הידיים, כמו שכתוב כל דודוי דופק. דופק זה בחינת רוח כמובן בתיקונים. לכן חשבתי לומר קודם שהידיים הם אלה שיוצרות גם רוח. למה? כי על ידי הרוח נתגלה הערת הידיים, להמחאת כף, ליצור את התנועה הזאת של הרוח. וסמיך לאיש דודי שלח ידו מן החור. זה בחינת התגלות הערת הידיים, מנו בחינת המחאת כף.
ואז נתבטא לעבודה זרה, היינו הכפירות. זהו בחינת ויהיו דעה ואמונה, נמצא שעל ידי צדיק היינו בחינת רוח שבלב, נתגלה הערת הידיים והרגליים, היינו בחינת ריקודים והמחאת כף, ונתבטא לגאווה והכפירות ונתרבה האמונה. ואז נתקיים רגלי עמדה במישור שהוא בחינת אמונה. בסוף כדי להתחיל ללכת ולהתחיל לזוז ולהתחיל לרקוד צריך אמונה. מה זה אומר אמונה? אמונה זה אומר, בהקשר שלנו, לדעת שכשאני אתחיל לרקוד, אני לא ישר אתקע במשהו. חלק מהכבדות, זה השאלה אם עכשיו כשאני אתחיל לזוז, אני אקבל מענה או לא. ואני חוזר לעולם הזוגי, בסדר? הכבדות נוצרת הרבה פעמים בבית, והכבדות נוצרת מזה שאין את התנועה הדדית, אלא כל אחד שוקע במקום שלו, לבד עם עצמו. במקום לצאת מעצמו למישהו אחר. כדי לצאת מעצמך למישהו אחר צריך הרבה אמונה. כמו שאמרתי, אמונה ואהבה זה שני חלקים תואמים. מה זה אומר אמונה? אמונה זה אומר, אני לא יודע איך היא תגיב, אני לא יודע אם זה יעבוד, בכל זאת אני מנסה. למה אני מנסה? כי החלטתי לנסות. אין לי הצדקה, אין לי הוכחות, אין לי סיבות טובות לקבוע. אני חושב שזה יעבוד, ואני מזיז את זה קדימה. עכשיו, יש לי סיבות טובות למה זה יעבוד. כי זה דבר נחמד, כי יצאתי משהו כיפי, אבל יכול להיות שזה לא יעבוד. ובכל זאת אני מנסה. כלומר, האמון והאמונה של האדם, זה מה שמחולל את האפשרות לאהבה. אי אפשר לאהוב בלי אמונה באהבה.
אבל נראה לי פעם, אמרת לנו שזה תואם למודל של... אמונת האדם בקדוש ברוך הוא
ומול
קצת
אולי רב קטן או משהו. יש קשר הדוק, באורות זה יש פסקה שלמה, יש קשר הדוק בין אמונה בקדוש ברוך הוא לבין אהבה לאחרים. כן. בגלל שבסוף, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, ואולי זו הזדמנות לחדד את הדברים, את הככה מהשיעור הקודם, בסדר? אהבה זה סוג של אמונה. כלומר, האם באמת אנשים אוהבים אחד את השני? הפסיכולוגיה דנה בזה, ומנסה להסביר כל מיני הסברים למה אנשים אוהבים אחד את השני. ולכאורה היא יכולה להיות צודקת, בסדר? ולמרות זאת כולנו מאמינים שיש דבר כזה אהבה. זאת אומרת שהבחור מתחתן עם הבחורה בשבילה, אותה הוא רוצה. הוא לא רוצה את הכסף שלה, או את היופי שלה, או את החוכמה שלה, או כל מיני דברים שהיא תעשה למענו. הוא רוצה אותה. זה מה שהוא רוצה. וזה בעצם אהבה. מישהו שרוצה מישהי בשביל כסף, הוא בעצם לא רוצה אותה. כנ"ל אם זה יופי, חוכמה, תכונות, מה שזה לא יהיה. זה נכון שכשאני אוהב אותה ואני שואל מי היא, אז ודאי שיכול להיות שכל האלמנטים האלה הם חלק מהאופי שלה. זה בסדר. אני צריך להכיר את האופי שלה. אני צריך להעריך את האופי שלה. אבל האהבה לא יכולה להיות מותנית באיזשהו תגמול. כי אז זה כבר לא אהבה. זאת אומרת, אהבה זה החלטה לעשות משהו בלי סיבה אמיתית.
מה
אהבה מונחת? מה? היא לא מונחת, היא נובעת מהנשמה.
כלומר, האהבה היא בהכרח לא תלויה בדבר.
נכון. אין דבר כזה אהבה תלויה בדבר. כי אהבה תלויה בדבר זה לא אהבה לדבר. זה אהבה לדבר, זה לא אהבה לבן אדם. בסדר?
אז אהבה בבני זוג, על מה אהבה מונחת?
אמונה. אני אגיד לך. מישהו פעם הוכיח לך שצריך להיות טוב?
לא.
ולמה אתה טוב? יפה. אותו דבר.
לא, בן אדם הוא...
למה אבא ואמא שלך החליטו להביא אותך לעולם? יש להם סיבה מסוימת?
לא.
אם הייתה סיבה זה היה עצוב מאוד, נכון? זאת אומרת, כאילו, כמו סינים, לא יודע, שהם רצו שיהיה להם בן ולא בת, שיהיה מי שיעבוד בשדה, שם ישמעים. ילדים מביאים מאהבה בלבד, לא יכול להיות סיבה אחרת. ברגע שיש סיבה אחרת, הילד אבוד.
כן, אבל
כשאני אומר... לא יכול להיות... מה?
כשאני אומר לבאדם שאני אוהב אותו,
כן.
אז למה אתה אוהב אותו? לא בגלל התכונות שלו ולא בגלל היופי שלו, אבל כל הדברים האלה זה גם חלק ממנו.
זה, כן, נכון. אז רגע.
גם על זה.
לא, אבל הם לא הסיבה לאהבה. הם ההסבר את מי אני אוהב. אני אוהב מישהו שהוא גם כזה וכזה וכזה. אבל נניח שאותה אישה, אני אוהב אותה, וזאת... אני אוהב אישה מאוד מאוד יפה, אוקיי? זה לא אומר שעכשיו... אם היא תפסיק להיות יפה כזאת, אני אפסיק לאהוב אותה. אבל אם אני אוהב אותה בגלל שהיא יפה, אז שהיא תפסיק להיות יפה, אני אפסיק לאהוב אותה. וכנ"ל שאר התכונות. כל סיבה לאהבה מפילה את האהבה.
הבנתי, אז על מה אהבה מונחת?
היא לא מונחת.
אז מה זה
היא עצמית. אהבה זה סוג של נשמה. ממה, על מה, על מה, נשמה, מה, מה זה נשמה? נשמה זה בעצם כוח אלוקי שנמצא באדם. בוא נתחיל מהשאלה הבסיסית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, אוקיי? נכון? הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם או לא? אוקיי. אז מה הוא היה צריך? חסר לו משהו לפני זה? איך אתה אומר, אומר הפילוסוף בתחילת ספר הכוזרי, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רצה. כי מי שרוצה זה מה שחסר לו משהו, הדבר שהוא רוצה אותו חסר לו. נכון? אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לרצות. מה התשובה? התשובה היא, יש שתי סוגים של רצון, יש רצון מורכב ורצון פשוט. רצון מורכב זה אומר, אני רוצה את הכפית כדי להכין לי קפה. אבל שאני לא רוצה את הכפית, אני רוצה את הקפה. בעצם גם את הקפה אני לא רוצה, אני רוצה להתעורר. בעצם גם להתעורר אני לא רוצה, אני רוצה ללמוד איתכם. אבל ללמוד איתכם זה לשמה. אני לא יכול להגיד שאני לומד איתכם רק בשביל המשכורת. אני גם לא יכול להגיד שאני לומד איתכם רק בגלל שלא נעים לי מהרב דני. תכלס, אני לומד איתכם כי זה כיף. זה בעצמו כיף. אז כאן נעצרתי, זה כבר רצון פשוט. בסדר? אוקיי? עכשיו, תמיד זה הרצון האלוקי בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו, כמו אבא שרוצה שיהיה לו ילד, כי הוא מאהבה. הוא אוהב את הילד, עוד לפני שהוא נוצר הוא אוהב אותו. ואדם אוהב את אשתו, כי הוא אוהב אותה. לא יכול להיות שמשהו אחר. זאת אמונה. ולמה זה חשוב כל כך הנקודה הזאת? עד עכשיו התפלספנו, אבל זה חשוב וקריטי לזוגיות היומיומית שתהיה לכם או שיש לכם, בגלל שבזוגיות היומיומית יש משברים. ותמיד ברגע של משבר, יש בדיקות של נקודות. אני חזרתי מעבודה, היא בינתיים לא עשתה. היא אומרת, אני עכשיו ניקיתי את הבית, הוא רק חזר מעבודה, ישר שם את הנעליים באמצע הסלון. אני עשיתי ככה, הוא עשה ככה, אני קניתי לפרחים, היא שכחה זה, אני שכחתי זה, זה נקודות. סוברים נקודות אחד לשני. וזה קורה לבני זוג המון, לצבור נקודות. כן? אחד מול השני, סוברים נקודות. זה בעיה הנקודות האלה, למה? כי זה אומר שעברנו לעולם של תגמולים ותשלומים. בסדר? שאחד נותן לשני משהו. בעיון עסקנו עכשיו קצת בסוגיית פילגש. שאחד הדברים המעניינים זה שהרמב"ם אומר שפילגש זה זנות. למה זה זנות? זה רק אישה אחת. הוא רק איתה. היא רק איתו. הם פשוט לא עשו קידושין. התשובה היא שברגע שאין החלטה, אנחנו פה וזהו, אלא כל הזמן יש אופציה ללכת, אז כל הזמן המבט פה זה לצידה, וזה בעצם זנות, כי מה זה זנות? שמשלמים משהו. גם פה כל הזמן משלמים משהו. רק שמקום שהתשלום יהיה כסף, בעד ביעה, עכשיו התשלום הוא שכל הזמן מישהו נותן משהו לשני, ועושים מאזן מתמיד ומתח מתמיד בין תשלומים ותגמולים. וזה לא טוב. הקשר בין איש לאישה צריך להיות התמסרות הדדית. ואז אפשר לאהוב. אי אפשר לאהוב באמת אם אין לי ביטחון. מה יוצר את הביטחון? האמונה שלי שאנחנו פה, ויהיה לנו כואב, ויהיה לנו קשה, ויהיה לנו התמודדויות, ויהיה לנו נפלא, ויהיה לנו טוב, ואנחנו פה. כמו שאם הילד שלך, אתה לא תגיד לו יום אחד, טוב, תכלס, אני חשבתי שיהיה לי ילד גאון, ואתה טמבל, אז אתה לא ילד שלי יותר. אני חשבתי שהילד שלי יהיה נחמד, ואתה חצוף, אז די. אין דבר כזה, לא משנה מה. מה שיהיה הילד שלי, אני אוהב אותו. למה עם ילדים זה יותר ברור לנו? כי עם ילדים זה לא הדדי. עם אשתך זה הדדי. ושם כשזה הדדי, אתה מצפה לאור חוזר ממנה אליך, והיא מצפה לאור חוזר ממך אליה, ולכן אתה מחכה למענה, לתגובה. וזה משהו שצריך לעבוד המון בנפש. אני לא מחכה לתגובה. אני מאמין ומתמסר, ויודע שזה שם. שאני אוהב אותה ואוהבת אותי. ולכן צריך המון אמונה פה. ולכן צריך המון כלילות, אני חוזר אחורה בתורה פה, צריך המון כלילות, כלומר צריך את הרוח שבלב, שתרים את הידיים והרגליים, ותבין שזה לא אני הסיפור וזה לא יהיה הסיפור, אנחנו ביחד פה עם הנשמות שלנו, ואז זה מצליח לזיז אותנו קדימה. כי יש שתי סיבות לידיים והרגליים לזוזות שנייה. יש בן אדם שהידיים והרגליים שלו זזות כי הוא חייב ללכת לעבודה, אוקיי? אבל בן אדם שחייב ללכת לעבודה לא רוקד. הוא הולך לעבודה בכוח. אנחנו רוצים שבן אדם ירקוד. וכדי שבן אדם ירקוד, הוא צריך את הרוח שבלב, את האמונה הזאת. כן.
אז, כאילו, אני מבין את הקושי של אדם, אני גם לא את הקושי. יש לי דוגמה שאולי מבטאי. מקודם, הרב אמר שהתכונות זה בעצם לא למה, זה מי. זה מי אני...
נכון.
אם היא תשכח מי היא, שמעתי על סיפורים כאלה. אם היא שכחה מי היא, היא לא יודעת מי, היא לא יודעת מי והיא לא יודעת מי הוא.
הנשמה התחלפה?
לא.
זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. כשהבן אדם שאתה איתו פתאום משתנה, בוא נלך לא על קצה כזה שבן אדם שכח מי הוא, אלא נגיד, בן אדם פתאום נהיה חולה. יש מצבים שבהם מישהו, קראתי ספר של איזה בן אדם אמריקאי, מהראשונים שהמציאו את האנימציה המשוכללת של מה שנקרא מציאות מדומה. מהראשונים שהמציאו את זה. שהייטקיסט מטורף וזה, במציאות של מציאות מדומה, המציא מלא דברים, וחלה בסרטן. ברגע שהוא חלה בסרטן, הוא כתב ספר על, על השנה האחרונה שלו, תוך כדי, וביקש מישהו שיוציא את זה כשיומות. והוא, כשהוא חלה בסרטן, אשתו עזבה אותו מיד. מה?
הרצאה האחרונה?
לא שמעתי?
יש ספר הרצאה האחרונה שהוא גם...
יכול להיות, יכול להיות שזה זה. אני לא בטוח, יכול להיות שזה זה. אני לא זוכר את השם של הספר, קראתי את זה מזמן. הוא מספר שמה שתפס אותי שם, זה בהתחלה, יש כל מיני דברים שתפסו אותי שם. אחד הדברים שתפסו אותי, זה שאשתו עזבה אותו ברגע שהיא הבינה שהוא חולה בסרטן. היא לא יכלה לשאת את, את זה שהוא השתנה לה פתאום, שהפך להיות מבן אדם חזק ובריא לשבר. ויש מצבים כאלה, שאישה פתאום עוזבת מישהו, מצב כזה. לפעמים, גם יכול להיות שנייעץ את זה לבן אדם. זאת אומרת, אישה שנשואה למישהו שהוא צמח, הוא בקומה כבר שנים. אנחנו נייעץ לה להתגרש ולהתחתן. אבל, אבל, גם אז, אחרי שאותה אישה תתגרש ממנו, אם האהבה הייתה אמיתית, זה אומר שלא, האהבה לא נעלמה, אלא פשוט הוא יצא מהעולם הזה. כמו מישהי שהתאלמנה, ועכשיו מתחתנת עם מישהו אחר. אז היא כבר לא אוהבת את בעלה הראשון?
אוהבת.
היא אוהבת, רק שהוא בעולם האמת.
אבל זה, זה, אני צריך לבחור בכל רגע ורגע שאין עוד מלבד מה שנקרא.
זה ביטוי שאני לא רוצה לקבל אותו, בגלל שהביטוי הזה יכול להוביל אותם למקומות מאוד יזויים ולא אמיתיים. זאת אומרת, יש ספרים ששמעתי עליהם, שמדברים על, על מין התבטלות גמורה של האיש אל האישה ושל האישה אל האיש, תקשיב לה, תעשה כל מה שהיא צריכה, אתה זה, או להפך,
אתה...
אז זה צריך להיזהר, לכן מהביטוי אני זה, אבל מבחינת העיקרון, במקום להגיד לנו מבד, יותר נכון להגיד, אהבה היא לשמה, היא עצמית, היא נשמתית. בסדר? זה הביטוי הנכון.
הרב, זה לא משהו, זה לא משהו שאני מכיר, לא יודע, אני לא מכיר לפחות שאפשר להכיל אותו על הנפש, זה נשמע לי מאוד מסובך. בעצם אני צריך להכיר בנפש ששכלית.
אהבה היא לא נפשית, היא רוחנית. כלומר, אם החשיבה היא רק נפשית, זה מתפרק ברגע שהקסם של סינדרלה מתפוגג. אתה מכיר? קראת סינדרלה? או יפה. יש שעה 12 שהדלת, הכרכרה חוזרת להיות דלת, העכברים חוזרים להיות סוסים, נכון? הכל, כל הקסם נעלם. הדבר הזה קורה בכל זוג נשוי, בין שנה לחמש שנים אחרי הנישואים. למה זה קורה? בגלל שכשזוג מתחתן, בעצם חומרים קימיים במוח, גורמים למוח להשמיט כל חיסרון שיש בשנים. זוכרים את הדוגמה שנתתי לכם מהתינוק? כשתינוק נולד, החוויה הראשונה שלו זה כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי. אוקיי? מניקים אותי, נותנים לי, מטפלים בי, כל פעם שיש לי צורך, אני רק מצייץ, והצורך מתמלא, בייחוד אם זה הילד הראשון. היינו ילדה קטנה, מצייצת, ישר מטפלים בה. זהו, זה, אגב, זה בונה את האמונה. את האמונה. בילד, האמונה נבנית קודם כל, מזה שכל פעם מישהו מופיע. אבל אחד הדברים שקורים זה שלא אבא ואמא לא מושלמים, נכון? ואז נוצר מין מצב מפוצל במוח. הילד לומד, כמו הפרסים הקדומים, שיש אל טוב ואל רע. כן? יש שני אלים. יש משהו טוב שכל הזמן מגיע אליי ונברא בשבילי. מצד שני, לפעמים הרע משתלט על היקום ורע לי. בסדר? זה שתי החוויות המקבילות הראשונות, אוקיי? ואז צריך להגיע שלב שבו תהיה הבנה שיש מורכבות במציאות, בסדר? ולהבין שגם מתוך הרע צומח משהו טוב. זה דברים שחווים בשבועות הראשונים לחיים. הילד לומד אמונה בשבועות הראשונים של החיים. אגב, חלק מהאמונה
זה שכשהילד בוכה, עדיין תוך כדי הבכי, אבא שלו נמצא שם ומחזיק אותו. אז מה הוא חווה מזה? שאפילו באסתרה. בסדר? שגם כשחשוך, עדיין זה. זה החוויה. עכשיו, אני מעביר את כל הדבר הזה להתחלת חיי הנישואין. תחילת חיי הנישואין, עושר מציף את המוח, חומרים כימיים מתפוצצים שם, ובן אדם פשוט מאוהב, וזה נפלא וטוב מאוד. אתה שואל את החבר שלך, מה שלומך? הוא אומר לך, אנחנו ככה וככה. בסדר? הוא לא חווה את עצמו כבן אדם רגיל, הוא חווה את עצמו כזוג. בסדר? והיא מושלמת. עד שיום אחד, פתאום, משהו מהקסם הזה במוח מתפוגג, והוא מגלה שהיא בן אדם, ויש יתרונות, ויש חסרונות. עכשיו, זה כמובן מגיע בשלבים, אבל יש את היום שבו בן אדם כאילו פתאום פעם ראשונה רב איתה. או היא רבה, כן? שאתם פתאום רבים פעם ראשונה. פתאום מתווכחים. פתאום. ואז עלול להיות הליכה לקצה השני. בסדר? וזה מה שקורה להמון אנשים. אולי עשיתי בכלל טעות.
מה הוא צריך לעשות? אולי זה גרוע. שבשכל הוא בחר כבר לנצח?
לא, לא, לא. שנייה. תכף אני אגיד לך מה צריך לעשות. וקודם כל צריך להיות מודעים לזה שהשלב הזה מתרחש. אוקיי?
ברור שהוא מתרחש. אם...
רגע, 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 רגע. השלב הזה מתרחש, אבל כאן יש שתי מצבים. יש מצב אחד שאדם מתחתן מתוך עולם רוחני. כלומר, הנפש זה לא הדבר היחיד שקיים פה. אלא יש גם אמונה ונשמה. זה יכול להיות גם בן אדם חילוני. בסדר? כל האנשים בעולם מאמינים. אין בן אדם שאין לו אמונה. במובן הזה, שנגיד זה שצריך להיות טובים, האמונה הזאת, היא אמונה שמשותפת לכולם. אין בן אדם בעולם שיגיד לך, לא צריך להיות טוב ולא צריך להיות רע, תעשה מה שבא לך, אין דבר כזה טוב ורע. גם גנבים ואפילו רוצחים מסבירים לעצמם כל הזמן, מנמקים לעצמם בנפש, למה מה שאני עושה הוא בסדר. למה? כי הוא לא יכול לחיות עם עצמו אם הוא יחשוב שהוא רע. בסדר? גם סדיסט, בסדר? הוא מסביר, הוא נהנה מזה, הוא עושה את זה כאילו יש לו פה איזה הסבר למה, או שהוא לא מרגיש, או שהוא, איך זה נקרא, פסיכופת, הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו רע למישהו אחר.
הבניאליזם הם אומרים...
מה?
בניאליזם רציני הם יגידו שהם מדפקן ככה, אבל הם תחזור.
כן, אז זה תיאוריות. זה לא החוויה הפנימית. החוויה הפנימית זה לא ככה. ובעצם זה אמונה, גם בן אדם שיש לו אהבה, זה אומר שמעבר לתחושה הנפשית שנוצרה בהתחלה, הלכה ונבנתה אהבה אמיתית, שזה אומר נשמה. וצריך כל הזמן חיבור לנשמה. איך מתחברים לנשמה? מה?
איפה הקבל?
איפה הקבל? עבודה רוחנית, תפילה, קדושה, שבת, התחברות של נשמה, וכל הזמן לחזור ליסוד הזה בנפש. וזה לא פשוט. זה לא שאם עכשיו אתה לומד תורה, אז אתה אומר, וואלה, אני עכשיו לומד תורה, אז אני בטוח שהאהבה שלי תהיה בסדר. לא. כי לפעמים אדם לומד תורה, הוא עסוק מאוד בצד הניגלה של הפתרונות של הבעיות שבעולם. בסדר? והוא צריך לעסוק בנשמת הדאורייתא.
להזכיר לעצמי שזה נשמתי?
כן, כן. כל הזמן להתחבר לתפיסה הנשמתית של המציאות של הזוגיות
שלך. אבל אני לא מבין איך אפשר להתגרש עכשיו.
מה?
אני לא מצליח להבין איך אפשר להתגרש עכשיו. אם אני מזכיר לעצמי כמו...
אני רוצה להגיד לך שבאמת, באמת, אי אפשר להגיד, מה הכוונה? מה אומרת לנו התורה...
חלק נשאר שם.
יפה. מחזיר גרושתו, שנישאה לאחר, מה הדין שאמרנו עכשיו? ראובן התחתן עם לאה, אוקיי? התגרשו? אם הם רוצים להתחתן בחזרה עכשיו, הם יכולים? יכולים. אם לאה רוצה להתחתן עם מישהו אחר, היא יכולה? כן? זאת אומרת שהיא לא אשת איש. מה שהיה נמחק לכאורה, נכון? עכשיו לאה תתחתן עם שמעון, והם מתגרשים. ואחרי שהם מתגרשים, לאה רוצה לחזור לראובן. היא יכולה? לא יכולה. למה? משהו נשאר. משהו נשאר.
אבל גם משהו נשאר.
ייבום. גם כן משהו נשאר.
לראובן.
לכן בברום, כשהיינו עומדים יבמות, אמר לנו, יבמות זה בעצם הכל קבולה. מה הכוונה? זה עסק של נשמות. נקרא על שם נחלתו, האיש המת, נשאר זיקה מהמת וממשיך לעכשיו. באמת יש איזושהי רמה נשמתית שמשהו נשאר. אבל בפועל, זה בדיוק הנקודה. אנחנו לא חיים רק בנשמות. יש מושג שנקרא נישואים קתולים. בפועל, מה שידוע, אז דברים לא רעים על הנישואים של הקתולים, כן? ויש הבנה שזה לא שאדם נמצא רק בדרגת הנשמה, וזה לא שבן אדם נמצא רק בדרגת הנפש, אלא יש חיבור. יש חיבור בין המדרגות.
מותר להיעזר במדרגת הנשמה כדי לגשר על פערים בנפש?
מצווה לעשות את זה. אבל צריך לזכור כל הזמן שיש נפש. אם איש יריב עם אשתו, ואז אם יגידו, אוקיי, לא משנה כמה רבנו, אנחנו נועדנו זה לזו, אז הכל בסדר והכל טוב, נמשיך קדימה, זה נורא והיום. הם צריכים ללמוד תקשורת הדדית, הם צריכים ללמוד לפענח מה נקודות הרגישות שלהם, מה הכפתורים שלוחצים אחד על השני, צריכים ל... אתם יודעים מה זה כפתור רגשי?
פיצה, צוחק.
מה? מה זה אומר? תסביר.
זה נוגע לך באיזה מקום עמוק שמספק אותך רגשית.
יפה. עכשיו תן לי דוגמה שלילית לכפתור רגשי. צו 8. מה?
צו 8.
צו 8, יפה. ויש דברים פשוטים יותר שצו 8, ברוך השם, לא כל... רוב החיים שלך לא יהיה לך צו 8, בסדר? אבל יהיה לך בחיים כל מיני דברים אחרים. בסדר? יש כל מיני דברים אחרים שיפעמים מדליקים. וגורמים לבן אדם פתאום נתחרפן. בסדר? שנים אני לא הייתי מסוגל עם ספונג'ה. סניתי ספונג'ה, בגלל איך שחוויתי ספונג'ה בתור ילד שאימא שלי שטפה את הבית. כל פעם שאשתי שטפה את הבית אני כזה... בתוכי, אני כמובן לא אמרתי לה כלום, תודה רבה שאת שוטפת את הבית וזה נפלא. אבל כשאתה אומר את המילים ובנפש אתה מרגיש משהו אחר, מה אשתך שומעת? אתה בפנים. אל תחשוב שההצגות יעבדו. הצגות לא, הצגות ותחפושות לא עובדות. אשתך תשמע את הבפנים, והיא לא מבינה, רגע, תגיד, מה יש לך, מה קרה? שום דבר לא קרה, הכל בסדר, תודה רבה שאת שוטפת את הבית, וזה, מה צריך העזרה, אני אעזור. לא, 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 קרה משהו, קרה, מה קרה, בוא תספר, מה אתה מרגיש, מה נמצא פה, כן? ואז מי שכבר למד אצל אריק, אז אשתו יהיה חיים קלים יותר. תשאה בתוך הדבר הזה, תבין מה אתה חווה, ואז תצליח באמת להבין שרגע, לחצו לי פה נקודה, ואני עצבני בגלל הנקודה הזאת. טוב, עוד לא הגענו לאסתר ומרדכי, שזה העיקר שרציתי להגיע אליו. אז בואו נמשיך. לחטא, בסדר? אני מדלג לחטא רגע. לא רגע, בזין יש הבחנה בתורה, בסדר? והתורה היא גם כן בחינת ידים ורגלים, כי יש בתורה נגלה ונסתר, נגלה בחינת ידיים, כמו שכתוב, דודי שלח ידו מן אחור. מן אחור היינו חירות על הולוחות, שהוא בנגלה. ונסתר מבחינות רגליים, כמאמר חזל, חמוקי ריחיים, ערך בסתר וכו'. כלומר, עד עכשיו, הידיים והרגליים היה התנועה של הגוף כתוצאה מהתעוררות הרוח. הנפש שהמנה מתעוררת, הרוח מתעוררת, וזה מזרים לכל הגוף אנרגיה, ובן אדם יוצא מהכבדות. עכשיו התברר לנו שיש הבדל בין הרגליים והידיים. הידיים זה הנגלה, והרגליים זה הנסתר. אוקיי, אבל עכשיו השאלה, מה הקשר בין נגלה ונסתר לבין יציאה מכבדות? האם יש הבדל בין יציאה מכבדות בדברים שהם נגלים לדברים שהם נסתרים? בתהליך הזה שאמרנו, ליבו נשא את רגליו, והיו ידיו אמונה, שכאילו הלב מתעורר, ומתוך זה מזיז הגוף. יש לנו כאילו נגלה ונסתר.
אבל יש לו שלבים, יש פה רגליים, ידיים, ואז זה גם מגיע לאף, אם זה מתבטא בכעס בסוף.
אוקיי, אני לא רואה שרבי נחמן מדגיש כאן את אף. אומרים לו אחרון אף, אבל אני חושב שזה מוטיב בתורה שלו פה. זה לא חלק מהשפה של התורה שהוא מביא. במקומות אחרים הוא מדבר על אף הרבה. בסדר? נדבר על אף. תפילתי יחתום, אנחנו נראה לי תוראי. אבל פה בתוראי עוד אני לא רואה אותו כל כך מזכיר עכשיו את האף. בואו נראה את הפסקה הבאה שמדברת על מרדכי ואסתר. אני קצת אדלג כדי שנספיק. יש קטע שמתחיל. וזה בחינת מרדכי ואסתר, מרדכי מורדרור. רואים? כן? מה?
מתחיל שורה
בקנה, לחטא יש אבל מרדכי ואסתר, ואז מתחת לזה, וזה בחינת מרדכי ואסתר. אוקיי, וזה בחינת מרדכי ואסתר. מרדכי מור דרור, דרור לשון חירות ובחינת ידיים, כמו שכתוב, דודי שלח ידו מן אחור. ואסתר בחינת שוקין, מה ערך בסתר, וזה לשון פורים, היינו מיטלו לעבודה זרה. ועל ידי הרד מרדכי ואסתר, מבחינת הידים ורגלים, נתבטלו הכפירות, נתרבה האמונה בעולם על ידיהם. כמו שכתוב ויאמן את הדסה ובכתיב כאשר הייתה באומנה איתו, כי שניהם מבחינת אמונה, וזה נעשה על ידי רוח שבלב, וזה מבחינת אסתר ברוח הקודש נאמרה, היינו מבחינות ליבו נשא את רגליו. ועל כן, אני דילגתי עוד שורה, ועל כן די כאסתר ברוח הקודש נאמרה, אף שבאמת תיקון העבודה זרה הוא על ידי, גם כן על ידי מרדכי, מחמת שעיקר העבודה זרה תלויה בה, ועל כן די עיקר התיקון, ועל כן נקראת מגילה על שם אסתר, והיינו דווקא אסתר ברוח הקודש נאמרה. כלומר, שמתם לב שקוראים לזה מגילת אסתר, לא פייר, למה לא מגילת מרדכי? אז אומר רבי נחמן, כי עיקר המגילה זה אסתר. למה עיקר המגילה זה אסתר? כי בעצם אסתר זה כנגד הרגליים ומרדכי זה כנגד הידיים. עכשיו אני אגיד מה אני מבין מרבי נחמן פה. היה זה אתמול ויכוח על אשתי כשלמדנו את זה אתמול בערב. אז אני חושב שבעצם הוא מתכוון לומר שמרדכי מפעיל, מרדכי זה הנגלה שבביטול הדינים. כלומר, אתה לפעמים עושה משהו פיזי שהמטרה שלו זה לבטא את הכבדות. מה עושים מהידיים כשרוקדים? זה קובע את הקצב, נכון? זה מתחיל להפעיל. זה כמו שמישהו מפעיל את הטופים, ומה הטופים עושים? גורמים לך את המקצב, נכון? אתה מתחיל לזוז בקצב. נכון? הטופים זה הכלי הכי חשוב בתזמורת בעצם. כי זה מתחיל להזיז את האנשים קדימה. מתחיל ליצור את הקצב. המנגינה זה יפה, אבל בעצם הטופים קובע פה. נכון? תגידו לחגי שאמרתי את זה, יהיה לא נחת. עכשיו, אבל זה בעצם הידיים, זה הנגלה. אבל באמת הנסתר זה הריקוד. כלומר, זה מתחיל לפרק את הדינים, זה מתחיל להוציא את הכבדות. בסדר? זה מה שמרדכי הוא מפעיל את אסתר. אבל בעצם התהליך האמיתי זה כשזה בא מתוך אסתר. כשאסתר מצליחה בעצם להתנער מהמקום שלה, ללבוש מלכות, ללכת אל המלך, לבטא את הגזרה, לצוות, ציוויים, להתחיל לתת פקודות והוראות ולזוז כלפי אחרים. זה בעצם השלב השני. והשלב השני הזה נובע מהשלב של המגילה בסוף נקראת את שם אסתר. כי מה הרצון שלנו? הרצון שלנו זה בעצם שהנשמה תגיע לכל הגוף. והחלק שהכי רחוק מהנשמה לכאורה זה הרגליים, בסדר? והיכולת להגיע עד לשם ולהזיז את כל הגוף היא ההיענות אל התנועה. יש תנועה שמתעוררת מהלב, אבל צריך להיענות אליה. ובעצם התנועה מתחילה עם הידיים, זה הטופים, הזזנו, אבל אז נשא את רגליו, ליבו נשא את רגליו. הוא אסתר ברוח הקודש נאמר, כתוב הטיבה שאסתר מלכות, אומרת הגמרא, מנהלת שלבשה רוח הקודש. מה זאת אומרת לבשה רוח הקודש? כאילו הרוח הקודש הופיע בה, ואז המעשים שלה, ההתנהגות שלה, נבעה ממש מתוך הרוח הזאת. לבשה רוח הקודש, ליבו נשא את רגליו, בסדר? הרוח מזיזה את כל הגוף. וזה בעצם התהליך הזוגי לדעתי שיש כאן. התהליך הזוגי בין אסתר למרדכי, לפי הגמרא, אסתר הייתה אשתו של מרדכי בעצם. יש סוגיה שלמה שרוצה תוספות כתובות דף ד' עמוד ב', נדבר על הבעיה שיש בזה, אבל בעצם שהצד של מרדכי זה הצד של האיש, שהוא המפעיל והיוזם של התהליך, הוא מעורר את היציאה הזאת. הוא בעצם, מרדכי הוא גם מבחינת צדיק, הוא זה שבעצם התפקיד שלו להסיר את החסמים ולאפשר לרוח להתפשט ולהופיע בתוך הגוף.
לאן זה הולך?
בסדר? מה?
לאן זה הולך? שזה מופיע בכל הגוף.
שזה מופיע בכל הגוף, אז זה מעורר את הגוף מצד עצמו. אז ליבו נשא את רגליו. אז בהיבט הזוגי, האיש מבטל את הנדר, משחרר את האווירה, מעורר את הלב, כן, מניע את התנועה הראשונית, ואז כשהוא מניע את התנועה הראשונית, אז זה מופיע באישה שהיא עיקר הבית. בסדר? ואז כל הבית כולו מואר. בסדר? כמו להביא ברכה אל ביתך, כן? וידעת כי שלום עליך ופקד את ענביך ולא תחת. כלומר, אדם, האוהל עצמו, הבית עצמו, הופך להיות שלום. איך? כי הוא פוקד את נביו. מה התפקיד של האיש זה להביא אל תוך הבית את הקצב הזה של הידיים. והיו עדיו אמונה. לתת את האמונה שם. להאמין בזה שהנשמה מתגלית פה. בזה שהדרך פה נכונה. בסדר? להיות עוגן הדבר הזה, שיש פה עכשיו בתוך הבית את האמונה באהבה, את האמונה בזה שהנשמה מתגלית פה, את זה שהדינים הם משהו זמני, הם לא משהו קבוע, בסדר? ועל זה שהוא מבטל את הדינים ושמח בתוך הבית, אז מילא זה מניע את זה שליבו נשא את רגליו.
באדם עצמו זה אותו עיקרון, נכון?
מה?
גם באדם עצמו זה אותו עיקרון, נכון? כמו שהרב אמר לגבי הכבדות, זה
כן,
אותו...
כן, שיש בתוך האדם שני חלקים, בסדר? בעצם אפשר להגיד שהחלקים הם שכל, רגש וחושים, בסדר? אדם צריך בעצם לתת לרגש להתחבר לשכל, לחבר את השכל אל הרגש. כלומר, שהמחשבות הטובות, הוא יודע, אני צריך עכשיו לחשוב חיובי, אני לא מרגיש ככה. לעבוד עם הרגש של השכל, ואז החושים מתעוררים מזה. בסדר? אם הוא מצליח לכוונן את המחשבות שלו אל הרגשות, אז אחרי זה החושים מתעוררים מזה. בסדר?
להתחיל עם החושים.
מה? לא להתחיל עם החושים. כן. להתחיל לפעמים עם להניע את הגוף באופן יזום, כדי לעורר את הגוף מצד עצמו. אם אין אדם רק ינע באופן יזום, אבל לא קורה שום דבר מצד עצמו של הגוף, אז אנחנו בבעיה.
הרגש זה המוקד.
מה?
הרגש זה המוקד ולא החושים. נכון. הרגש מפריד את החושים, מהחושים מקובל רגש, זה יכול לחבר על המחשבה.
כן, כן.
אבל איך, איך מחברים את המחשבות לרגש? איך זה עובד?
צריך בשביל זה להבין את הרגש. להבין את הרגש. רגש הוא פרשנות, מה זה רגש? רגש זה פרשנות לעולם. בסדר? קרה אירוע, אני נתתי לו פרשנות. אני צריך להבין את הפרשנות שהרגש שלי נתן לעולם. לדוגמה, מישהו עשה, מישהו, למדתי ביטוי חדש לא מזמן, התפרצף. מכירים את זה? מישהו מתפרצף? מתפרצף. מסתבר שיש אנשים שמשתמשים במילה הזו. התפרצף זה כשמישהו עושה משהו, עושים לו פרצופים. בסדר? מישהו עשה פרצוף, מישהו התנהג התנהגות מסוימת, ויש לי פרשנות אליה, בסדר? ואז אני נעלב. אז אני מרגיש נעלב. עכשיו, כשאני מרגיש נעלב, אני לא יודע למה אני מרגיש נעלב. למה? כי הרגש והפרשנות קרו בתת מודע, לא במודע. אני רק יודע שכשזה מגיע לחוש, שם אני מודע לרגש. כלומר, אני פתאום מבואס. למה אני מבואס? כי, וואלה, הוא עשה משהו ו... והוא התכוון כנראה זה. רגע, האם הוא באמת התכוון? אולי הוא התכוון משהו אחר בכלל? מה הפרשנות האמיתית למציאות? ואז להעביר את זה לרגש.
זה השכל, כאילו שמעביר.
כן. כלומר, תפקיד השכל זה להיות הפסיכולוג שמקשיב טוב לרגש, בזהירות, לא בזה, לא בהשתלטנות, בסדר? ואז הרגש יודע לפרש, ואז זה משפיע לחושים.
הפרשנות זה לא השכל?
מה?
השכל זה לא הפרשנות?
פרשנות הכוונה היא פרשנות אומנותית. הוא נותן צבע לדבר הזה, הוא נותן מוזיקה. רגש, מה הוא יודע לעשות? לראות עכשיו תמונה ולשים לה פסקול. בסדר? לראות התנהגות התרחשות ולצבוע אותה בצבעים. בסדר? השכל הוא שחור לבן.
אבל הוא גם חלקי.
הרגש הוא צובע. מה? מה אתה
אומר?
הוא גם חלקי
הרגש. הרגש לא יודע לתפוס מכלול. רגש
נכון. הוא מגיב למה שעכשיו. נכון?
אני מצחיק, יש איזו מקבילה מדעית היום.
מה, מה?
המעבדים של המחשבים. המעבדים הרגילים של המחשבים של פעם הם כמו שכל, והמעבדים החדשים של ה-AI הם כמו רגש בדיוק.
כן. אז כמובן זה סיכון עם ה-AI. כי הרבה דברים מתפספסים.
זה לא מחשב קוונטי.
כן.
זה כבר שילוב.
טוב, בעזרת השם, שבוע הבא לא יהיה שיעור, עשה לחתונה. מה?
מזל טוב.
תודה.